הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
שוב חזרנו, ערב טוב, מספר טלפון 03-593-93. ערב טוב,
ברוך השבוע, תודה רבה כבוד הרב על הכל, על הספרים, ההרצאות, על השידור. רציתי לשאול על שאלה שאני נשאל בה הרבה בתקופה האחרונה במיוחד, לא לגבי בני הישיבות שבאמת יושבים ולומדים ועושים שטייגן וכולי, אלא על הרבה בחורים אחרים שבעצם נמצאים בתוך המערכת ו... איך שאומרים, מתנדנדים בישיבות ואין איזשהו שום מערכת שמפקחת על המצב שלהם. זאת אומרת, ידוע הפתגם שהרב שח היה אומר על הבחורים שלא יושבים ולומדים שהם צריכים להתגייס או משהו כזה.
מתי הרב שח אמר את זה? מתי הרב שח אמר את זה? הרב שח מעולם לא אמר את זה. מי ששמע מהרב שח דברים כאלה זה אני, והוא לא אמר את זה מעולם. הרב שח אמר דבר אחר, מה שהוא אמר לי, הוא אמר אצלנו, אברכים שמחליטים להפסיק ללמוד, הולכים לצבא ויוצאים לעבוד. הוא לא דיבר על בחורים. אף פעם לא. לא ידוע לי על זה. זו אגדה, ואולי סילוף של מה שאני אמרתי ששמעתי ממנו.
אז אם מישהו בא וטוען את הטענה שבוא נגיד 60 או 70, אפילו קצת יותר, 80% יושבים ועוסקים ואיזה מים השעה.
מאיפה לקחת את האחוזים? אני אומר לך ש98% יושבים ולומדים. מאיפה לוקחים את האחוזים האלה? מאיפה מוצאים את השם רע הזה? חוץ מזה, מה זה נקרא לא יושבים ולומדים? אולי מי שיושב ולומד שעה ביום, זה גם כן מסייע למאמץ המלחמתי? האם יודעים ברחוב, הבנתי את השאלה, בוא נתחיל לענות. האם יודעים ברחוב מה כתב, מה אמר הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בעניין זה? אז יש בידי בבית חוברת דברי הכנסת של אחת הכנסות שבזמן שהוא היה רב ראשי לישראל הראשון לציון, והייתה אז ועדה של ועדת החינוך והחוץ וביטחון משותפת לדון בעניין הזה. בפני הוועדה הופיעו אז הרבנים הראשיים לישראל, הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו, שניהם רבנים שמיוחסים לצד ה יותר ציוני דתי, ושניהם דיברו בחריפות נגד גיוס בני ישיבות והמשך המצב הקיים. הרב מרדכי אליהו אומר דבר הזה של תורת האומנותו היה תמיד בעם ישראל. מה הגדרה של תורת האומנותו? מי שעובד לפרנסתו וחוץ מזה כל הזמן יושב ולומד. זאת אומרת, ההגדרה של תורת האומנותו היא לא ההגדרה של החוק, שההגדרה מופלגת לפי הגדרתו של הרב מרדכי אליהו, והוא הביא שם מקורות מהרשיינים. אז קודם כל ככה, מי שואל את השאלה, וכלפי מי מופנה את השאלה? אם שואלים את השאלה הזאת אנשים דתיים, אז השאלה איך הם שואלים את השאלה. אם הם שואלים את השאלה בציניות ובעוקצנות, אנחנו צריכים להגיד להם שהם בכלל מבזי תלמידי חכמים ומלגלגים על דברי חכמים, שעל זה הגמרא בעירובין והגמרא בגיטין כבר אמרה מה דינם. משום שהרי גדולי תורה גם יודעים שיש כאלה שלא לומדים. אז מה אתה רוצה להגיד? שהחזון איש והרב מבריסק והרב אליאשי והרב עובדיה והרב בן ציון אבא שאול והרב עזרא עתיה והרב רב שלמה זלמן אורבך ועוד 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 לא הבינו את מה שאתה מבין? אלא מה? אתה בא אלה שיושבים לפני, אלא מה תגיד שהם מנותקים? הם לא יודעים את המציאות? על זה כותב רב צודק במחשבות חרוץ, שזה היה חטא העגל. חטא העגל לא היה עבודה זרה כמו עבודה זרה של האקום, כותב רב צודיק, אלא הם פשוט חשבו שמשה רבינו הוא נעלה מעל העניינים היומיומיים, וזה היה חטא העגל. אלא מה?
כן, תמיד היה ש...
רגע. יש משנה סדורה, אז בואו נפרוס אותה. אם יישארו שאלות אחר כך נשמע. אלא מה? באים כתלמיד היושב לפני רבו, אומרים ילמדנו רבינו, אנחנו רוצים להבין למה זה בסדר. אז בואו ננסה להסביר. קודם כל, הצורה שבה שואלים את זה כל מיני אנשים ברחוב, זה נראה שהם עומדים עם עיניים בורקות ומחכים שעוד בחור ישיבה לא ילמד ועוד בחור ישיבה לא ילמד כדי לקחת אותם. אם בחורים לא לומדים, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להחזיר אותם ללמוד. דבר שני, אמר לפני כמה ימים הרב יגאל לוינשטיין, ראש המכינה בעלי, באיזה תוכנית, הוא אמר, לפני שמדברים על גיוס חרדים, צריך שהצבא יהיה ערוך לקלוט אותם. לא בנות, ולא שום דבר שמפריע לאורח החיים החרדי. וצריך, קודם כל, שראש הבגץ יתחייב לדחות על הסף כל עתירה שתבוא נגד זה, גם אחרי שהצבא יערך לקלוט אותם, ושארגוני הנשים לא יתערבו. ואני הוספתי על זה שגם אם ראש הבגץ יגיד, אנחנו לא מאמינים לאף מילה שלהם, כי הם כבר הפרו את הבטחותיהם 1,000 פעמים. הבטיחו ולא קימו. אז כך שהצבא לא ערוך. ולכן במצב הנוכחי, את אלה שלא לומדים, שהם יותר בסכנה מבחינה רוחנית, נשלח לשם? והרי אדם צריך להבין שאפילו בשעת מלחמה, אם בן אדם ילך לצבא וירד מבחינה רוחנית, וירד מבחינה רוחנית, הנזק שנגרם למדינה הוא יותר גדול מכל התועלת שהוא יתרום שם. למדינה, לא מדבר לו עצמו ולילדיו עד סוף כל הדורות. דבר שלישי.
למה הנזק?
כי אם יהודי יורד מבחינה רוחנית, מי שלא מבין שזה שיהודי יורד מבחינה רוחנית, מזיק לצבא ומזיק למאמץ המלחמתי, יותר מכל תועלת פיזית שלא תהיה, אז הוא אפיקורס. דבר שלישי צריך לדעת. איך בנויה מערכת של ישיבה? את זה יודעים ראשי הישיבה. וזה הרב לנדו אמר לאותו קצין שבא לבקש ממנו אז בזמנו, ושמשום מה צילמו את זה. זה מה שאני לא מבין, אם הוא בא בתמימות לבקש, איך הוא נערך מראש שיצלמו את זה. בכל אופן, הרב לנדו אמר, אתה מבין איך מנהלים ישיבה? 1,000 נכנסים לבית המדרש, 100 נכנסים למשנה, 10 נכנסים לגמרא, ואחד יוצא להוראה. מה עם 900? בין 900 יש גם כאלה שלא כל כך לומדים. אבל אם הם לא היו נכנסים לבית המדרש, לא היה אחד שיוצא להוראה. זאת צורת בית מדרש. וצורת בית מדרש זה שיש כאלה שגם כן לומדים פחות, ויש כאלה שלומדים יותר, וזה תפקידם של ראשי הישיבה לקבוע. לו היה מערכת של אמון בין המערכות, הכל היה אחרת. הכל מתחיל משני דברים. א', שמדובר במערכת שככל שהדבר נוגע לציבור חרדי, מילה שלה היא לא מילה, וזה נובע חוץ מעצם העניין של אשר פיהם דיבר שב, גם הם לא באמת ליברלים, והם לא באמת, זה שהם לא מאמינים בכוח של תורה זה כואב מאוד, אבל הם גם לא באמת מבינים שצריכים לתת לאלה שמאמינים בכוח של תורה את הזכות של לחיות על פי זה, כי הם לא באמת ליברליים. ואחרי הכל צריך להבין שברגע שהמערכת הייתה נורמלית ובריאה יותר, אז היה אפשר להתחיל לדבר. ב', מדובר פה, עד שאנחנו מדברים על אלה מהרשומים בישיבות שכביכול משתמטים או לא כביכול, צריך לדבר על מיליונים שמשתמטים מהגנה על עם ישראל על ידי שמירת שבת, על ידי לימוד תורה, על ידי קיום מצוות, על ידי אכילת כשר, והנזק הרוחני שהם גורמים הוא בלתי ניתן לשיעור, כי הרי לא חרבה ירושלים אלא על שחיללו בה את השבת, ואצלנו זאת אמת מוחלטת. ולא שזה אצלנו אמת מוחלטת, אנחנו יודעים שזה אמת מוחלטת אצל כולם, רק הם לא יודעים את זה. אז עד שבאים אלינו בטענות ואומרים לנו טול כיסא מבין שיניך, אנחנו אומרים להם תלו את כל עצי היער מבין עיניכם, ונפסיק להתנהג כחגבים, ונהי בעינינו כחגבים. אנחנו צריכים לדעת ולהבין שאם יש בחברה הישראלית קבוצה שיש לה תביעה על קבוצה אחרת שאיננה תורמת לביטחון המדינה, הרי לנו יש תביעה על כל אלה שמשתמטים מקיום מצוות.
אפשר לומר שקיבלתי תשובה
נעים
אליה.
תודה רבה. למה די?
די מלא, צריך לנתח את הדברים עוד.
אתה קיבלת תשובה מלאה לחלוטין. צריך להקל את הדברים.
כן. כן.
תודה רבה.
כן, תודה.
כל טוב. ערב טוב. ערב טוב.
שומעים אותי?
כן, עכשיו שומעים.
כן. הרב, רציתי לשאול, האם ישנה התייחסות בהלכה ובהשקפה היהודית לכך שבגילאים פחות מגיל 20, מה שנקרא גיל ההתבגרות, יש קושי יותר גדול בקיום המצוות, והאם כאילו זה משפיע על השכר והעונש?
תראה, אני לא חושב שאנחנו אמורים להתייחס בכלל להגדרות הפסיכולוגיות, שהם בהרבה מאוד מהמקרים, בגלל שכל כך הרבה מדברים עליהם, הם נבואות שמגשימות את עצמן. אנחנו, יש לנו מערכת אחרת. יש בין חמש למקרא, וכן הלאה, כל מה שמשנה פרקי אבות אומרת. ברור שברגע שבן אדם מגיע למצבים כאלה אחרים, אז יש אנשים שקשה להם יותר, יש אנשים שקשה להם פחות, יש אנשים שקשה להם במצווה זו, ויש אנשים שקשה להם במצווה זו, יש אנשים שעומדים מול אתגרים של התמודדויות עם תאוות כאלה, והתמודדויות עם תאוות אחרות, כל אחד עם המפה שלו. מה שברור, שזה לא רק לגבי גיל ההתבגרות, מה שנקרא היום, אלא לגבי כל מצב. אז יש מצד אחד לפום צער האגרה, ויש מצד שני שכל אדם יש לו את הקשיים שלו, והקדוש הוא יודע את הקשיים של כל אחד, וצריך לתת לכל אחד את התוכנית של ההתמודדות עם הקשיים שלו, בהתאם לקשיים שלו, בהתאם למצוות שקשה לו לקיים, ובהתאם להתמודדויות שלו. זה לא קשור דווקא לגיל זה או אחר.
כן, ויש בסיס לכך שאומרים שעד גיל 20 אין אדם לא נענש?
בבית דין של מעלה, זה כתוב בחז"ל. בבית דין של מעלה,
זה לא בגלל זה שיש הכרה בזה שזה באמת
קשה יותר? אולי, אולי, בהחלט יכול להיות, אולי.
הרב, אפשר עוד שאלה?
כן, בבקשה.
האם זה נכון מה ששמעתי, שלולי זה שבשואה נהרגו 6 מיליון יהודים על ידי הנאצים, הם היו נאבדים לעם היהודי על ידי התבוללות? יש לכך בסיס?
אין לזה שום בסיס, אף אחד לא יכול לדעת מה היה קורה, אף אחד לא יודע מה היה קורה. יכול להיות שיש סכנה שחלק מהם היו מתבוללים, אבל לבוא ולהגיד ש... אני לא שותף לנבואות הרטרואקטיביות הללו.
טוב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, מבורך.
ערב טוב.
קודם כל, אני רוצה לחזק את הדברים של הרב, בתור חרדי שיצא נאלץ לצאת לצבא, ובזמנו יצאתי לעבוד, ואז היה צריך שזה לעשות צבא, והבטיחו לי ערים של הבטחות בכל מיני, לא הייתן שמות, אבל כל מיני מקומות שרוצים לדייס חרדים, אנשים הם כביכול עם כיפות והכל, נתנו ער של הבטחות, ובסופו של יום, מה שנקרא, נשארתי קרח מכאן ומכאן, ונכנסתי לצבא למקום שרק חרדים, ושום אחת מהבטחות לא קוימה, בנות הסתובבו בינינו, שיפצו אותי אחר כך למקום שהם בנות, ועוד שאר דברים, הבטחות, ככה שגם אני חושב, כיום אני מאלה שמעודדים גם את אלה שלא נמצאים בישיבה, לא להתגייס. זה ככה ממאמר לפני השאלה שהיה לי לשאול. השאלה שלי, מה יהיה, כמו שהציבור שואלים לפעמים, מה יהיה כשאתם תהיו הרוב? האם כשאנחנו נהיה הרוב, הצבא, והצבא יוכל להיות חרדי, כן? האם אנחנו לא נשלח עדיין אף מישהו שלומד, נשלח רק את השוליים?
בוא נגיד ככה. קודם כל, אמרתי בשבועות האחרונים כמה פעמים את שאלתו של הרב דוקטור לורד אמנואל ישראל יעקובוביץ', רבה של בריטניה הגדולה, ששמעתי מבנו, הרב שמואל, שהוא שאל את החזון איש, הרב יעקובוביץ', רבה של בריטניה. מחר החרדים יהפכו להיות רוב, מאיפה יהיו לנו רופאים, מאיפה יהיו לנו מהנדסים. אמר לו חזון איש, כשצריך, יהיו. כשצריך, יהיו. עכשיו, מה שאני יכול להגיד, זה את הגמרה, עוד שני דברים. הדבר אחד זה הגמרה שמספרת שהיה מס על טבריה. ותלמידי החכמים פטורים ממיסים. אמרו אנשי טבריה, אם אתם לא תשתתפו במיסים, אנחנו נעזוב, ואז כל המס ייפול עליכם. עזבו, ונשאר, הוא כובס, אז כל המס נפל על הכובס. הכובס הזה עזב, פקע המס. וזהו. וזה מעין מה שמספרים, סיפור מפורסם, שכשרב חיים מבריסק הגיע לוורשה, מלחמת העולם הראשונה, באו אליו, אמרו לו, התלוננו לתיאטרון היהודי של וורשה, שעושה צחוק ממלחמת מצווה. מה הם עושים? מעמידים כמה, עושים על הבמה מלכולות מלחמה, ומעמידים כמה חיילים, ומעמידים כהן משיח, וכהן משיח אומר שכל מי שבנה בית ולא חנכו, וכל מי שרסיסה ולא נשאה, וכל מי שנדקם ולא חילה לא ילך וישוב לביתו, פתאום כולם נהיו בוני בתים, כולם נהיו נוטי קרמים, כולם נהיו חתנים, כולם ברחו. כשהוא הגיע לכל הירב הרח הלבב, כולם ברחו, כי יהודים פחדנים. מי נשאר? נשאר השעה גסרי, נשאר הבעל שם טוב, נשאר הווילנר גוין. הגאון מבין, ואז הם התחילו להתווכח, מי יראה את העירייה הראשונה, אז מצווה. אז זה אומר אני צדיק, וזה אומר אני גאון, וזה אומר אני מיוחס, ותוך כדי כך מתנהלת המלחמה. צחקו על מלחמת מצווה. כששמעת רב חיים הוא חייך ואמר, זה פיין גזקט, הם אומרים מצוין, בדיוק ככה זה יהיה. אבל למה הם לא סיימו את הסיפור? היו צריכים לסיים את הסיפור, ולהגיד, בסוף ירו עירייה אחת, וניצחו במלחמה. אז אני אומר אותו דבר, למה אנחנו צריכים לשאול שאלות היפותטיות? הרי הסיבה שאנחנו נוהגים היום כפי שאנחנו נוהגים היום, לא בגלל השיעורים וההרצאות והדיבורים של הרב נויר שלו, אלא בגלל מה שגדולי תורה אמרו לנו. ברגע שיהיה מצב אחר, נעשה שוב מה שגדולי תורה יגידו לנו. ואם זה יהיה במהרה, כך שגדולי הדור הזה יהיו אז גדולי הדור גם כן. אז נשמע מה הם אומרים, ואם זה יהיה מישהו אחר, אז נשמע מה שגדולה זה דור, דור דור ודור שם, דור דור וגדוליו.
הבנתי.
הרי אם אני הייתי, אם אני יודע היום להגיד מה שגדולי תורה יגידו לעתיד, משמע אנחנו צריכים אותם. שזה יש גדולי תורה שרואים את המצב בכל דור ואומרים.
הבנתי. אפשר רק עוד שאלה קטנה?
כן, כן.
היא לא שאלה קטנה, אולי אני מתאר את זה שהרב דיבר על זה בעבר, אבל אולי באמת כאילו אם כל כך שונאים אותנו וכל כך רוצים שאנחנו זה, אולי באמת הגיע סוף סוף הזמן להפריד דת מהמדינה.
קודם כל לא שונאים אותנו, אף אחד לא שונא אותי, אני לא מכיר את אלה ששונאים. הייתי אומר שרק אף אחד לא שונא, הייתי אומר שרק הפוליטיקאים והתקשורת אני שונאים, אבל אני חושב שגם הפוליטיקאים לא שונאים, הם פשוט חושבים שזה יביא להם קולות. אבל אף אחד לא שונא אותי. גם אלה שאומרים דברי שנאה, זה לא בגלל שהוא שונא, אלא בגלל שהוא שמע את זה בתקשורת. הוא לא שונא אותי, אותי הוא לא מכיר. הרי ברגע שמכירים אותך, יגידו לך, אתה אחרת, אני שונא את האחר, אז אתה לא כמו כולם, ואתה לא כמו כולם, ואתה לא כמו כולם. זה הקיצוניים כבר. אתה לא כמו כולם. אבל, ואז מדבר שאף אחד לא כמו כולם, ואיפה נמצאים כולם? כולם נמצאים בתקשורת. ולכן לא שונים, זה עניין של, זה משחק אחר לגמרי, זול ושטחי. דבר ש, דבר ש, מה, איך ניסחת את השאלה? להפריד את המדינה. להפריד את המדינה, כן, כן. אני שאלתי את הרב אליה שבשני הרבה שנים. כשאהוד ברק ניסה להיות ראש ממשלה, אותו גל כמו עכשיו, לישיבות וכו'. הלכתי לרב אליה שבאמת לו, אולי נפריד את המדינה. הרי זה לא בשבילנו, אנחנו לא זקוקים לזה. הרב ישיב דן בנושא ובסוף אמר שלא. ולמה? הוא אמר כי יש לנו אחריות על היהודי ברחוב יפו, וזאת הייתה כוונתו לפי איך שאני מבין, שיש יהודי ברחוב יפו בירושלים שהקשר היחיד שלו ליהדות זה שכתוב בתעודת הזהות שלו שהוא יהודי, שהוא אזרח של מדינה יהודית. אם אנחנו ניקח
ממנו גם את
זה, זה גם גם אם הוא לא רוצה, הרי יש את כל הסיכויים שהדורות הבאים כן ירצו, כמו שכתוב בקוזרי, שלמה הקדוש ברוך הוא לא הרג את מנשה? בגלל שאם היה הורג את מנשה, איך היה נולד יושיהו? ואין לנו זכות לנתק, לעשות פעולה ביוזמתנו, שתנתק את הזיק האחרון הזה, של אותם יהודים, שבמודע אולי אינם רוצים, אבל הנשמה הפנימית שלהם קיימת. ואני אתן לזה משל נוסף. כתוב בגמרא במסכת שבת, נגיד את זה ככה, כשרב מיכל פיינשטיין הגיע לישיבת מיר, לימים חתנו של הרב מבריסק, הוא היה גאון וחריף, ניגש לרב ירוחם, ואמר לו, שמעתי שאתה חריף, ואני רוצה לשאול אותך שאלה. איך הגמרא בסרט שבת בפרק כלל גדול אומרת שמי שחילל שבתות הרבה כי הוא לא שם ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, כי הוא לא שמע, כי הוא היה תינוק, כי הוא לא שמע על עיקר שבת, אז הוא חייב חטאת, חטאת אחת, בגלל שכל העבירות שהוא עשה נובעות מהעלם אחד. שואל הגמרא, מי זה האבם הזה שמעולם לא שמע עיקר שבת? הוא אומר, מה התינוק שנשבע מן הגויים? שאל רבי רוחם, אם זה תינוק שנשבע מן הגויים, אז למה הוא חייב חטאת בכלל? למה הוא לא אנוס? אומר רבי רוחם, מי ששואל שאלה כזאת, סימן שהוא לא ידע מה זה יהודי. ועזב, והלך. פשוט הוא שכל יהודי בפנימיות ליבו, הוא רוצה, בידוע שרצוננו, כך אמר רב אלכסנדרי, בידוע שרצוננו לעשות רצונך. אבל מה נעשה שהשיעור שבעיסה מעכב? אנחנו, זה שהם לא מאמינים בזה, וזה שיש להם איזו פילוסופיה מטומטמת של כל אחד והאמת שלו, זה לא מחייב אותנו. אנחנו יודעים שיש אמת מוחלטת. ואנחנו יודעים שאמת מוחלטת ניתן בסיני. ואנחנו יודעים שמבחינת האמת המוחלטת, הנשמה שלו באמת רוצה אחרת. מה נעשה שהוא לא שומע לה? אנחנו לא צריכים לא לשמוע לה, גם אם הוא לא שומע.
תענוג לשמוע את
הרב. תודה רבה. כל טוב. ערב טוב. ערב טוב.
ערב טוב לרב.
ערב טוב מבורך.
ערב טוב. הרב, שתי שאלות, אחת קטנה ואחת יותר גדולה. התחיל נראה לי מהקטנה, אם זה בסדר מהרב.
כן, כן.
הרב, לגבי רצה והחליצנו בברכת המזון, אנחנו יודעים שבשבת אם אדם לא עשה, אז חזל תקנו שיברך ברכה. איפה מצינו חוטן נזכר?
איפה מה?
איפה מקרין? אני אומר, חוטא נזכר, אדם סוף כל סוף לא עשה מה שזה, אז זכה בברכה.
אני לא חושב שהוא זכה. זה שמוסיפים ברכות זה לא זכות, זה חובה. ברכות זה חובה. ואני לא בטוח שהוא חוטא, הוא פשוט שכח. יכול להיות שאיזה גדר של חטא זה. יכול להיות, הנסו ליבו הייתי אומר. הוא עדיין באמצע ברכת המזון, הוא עדיין לא גמר, והתקנה היא להשלים את זה על ידי אותה ברכה שהוא מברך.
הבנתי. שאלה נוספת את הרב, לגבי כל העניין של מסירת התורה, משה רבנו קיבל את התורה בחודש השני, חודש בשנה השנייה, מה משה רבנו קיבל בתורה? מה היה כתוב בתורה הזאת?
צריך להבין, הסדר הוא כזה. עם ישראל שמע במעמד הר סיני, הקדוש הוא אמר את עשרת הדיברות, עם ישראל קיבל את עשרת הדיברות כתובות על האבן במוצאי יום כיפור, בלוחות שניים. כבר אז כבר הייתה כתובה התורה עד פרשת משפטים, שזה כתב משה רבנו מפי השם, עוד לפני מעמד הר סיני. ואת שאר חלקי התורה, או שהוא כתב את כולם בשנות ה-40, זאת אומרת הוא לימד אותם במשך 40 שנה, כמו שהגמרא בעירובין דף נ"ד אומרת, שמשה רבנו היה יורד מהר סיני, יוצא מאוהל מועד, מלמד את אהרון מה שהוא למד, והאהרון מתיישב לידו, נכנסים אלעזר ואיתמר, משה רבינו מלמד אותם, אהרון שומע פעם שנייה, ואלעזר ואיתמר מתיישבים, אלעזר מימינו של משה ואיתמר משמאלו של אהרון. עכשיו נכנסים 70 זקנים ומשה רבינו מלמד אותם פעם שלישית, אהרון שומע את זה פעם שלישית, פעם שנייה, לא, אהרון שומע את זה פעם שלישית, נדב, אלעזר ותמר שומעים את זה פעם שנייה, והזקנים שומעים את זה פעם ראשונה, ומשה רבינו פורש. זאת אומרת, נמצא שהוא למד פעם אחת מפי הקדוש ברוך הוא, ולימד שלוש פעמים. עכשיו, אהרון מלמד את 70 הזקנים ופורש, נמצא שגם הוא שמע שלוש פעמים ולימד פעם אחת. עכשיו, אלעזר ואיתמר מלמדים את 70 הזקנים ופורשים, ו-70 הזקנים מתפזרים בכל המחנה ומלמדים את כולם. זה סדר הלימוד משך 40 שנה. האם כתבו מיד או לא, זה שתי דעות בגמרא, אם נכתבו מגילות מגילות, או נכתב הכל בשנת 40, בשנת 40 מכל מקום הכל נכתב. בזין באדר, בשנת 40, כשמשה רבינו נפטר, התורה כבר הייתה כתובה, בדיו על גבי קלף, ושאר התורה נשארה כתורה שבעל פה. כל דיני ההלכות למשה מסיני, כל הכללים שהתורה נדרשת בהם, הכל נשאר כתורה שבעל פה. וזהו, במשך השנים שלאחר מכן הלכה התורה שבעל פה ונכתבה. בין השאר נוספו פה ושם תקנות. כבר בימי משה רבנו היו תקנות משה רבנו, כמו תקנת קריאת התורה בשבת, שזה לא היה תורה שבעל פה, אלא תקנת משה רבנו שמחייבת כדין דרבנן. וככה הלכה התורה והצטברה עד ששורשי התורה שבעל פה נכתבו על ידי רבי יהודה הנשיא, ואחר מכן רבי יוחנן, ואחר כך רבי נברא משה.
זאת אומרת, כאילו בעצם הרב שלצורך הדוגמה הגמרא בכל המשניות במסכת מגירה, זה תורה שעל פה שנתווספה עם הזמן. ודאי שמשה רבנו לא למד אותה.
אולי כן, אני כתוב, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה רבנו בהר סיני. זה לא מה שהוריד את זה לעם ישראל. והמערה לא מה ששורש כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה מסיני. הכל נובע מהשורשים האלה.
הבנתי, בסדר גמור, אבישר, כוח, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום וברכה, הרב.
שלום, שלום, ערב טוב.
קודם כל, אני מקרף שורת העמודים על התוכנית המדהימה עם התשובות הבהירות. ממש
תודה רבה.
דבר שני, רציתי לשאול לגבי פורים. מה, בעצם זה החג היחיד שבו מצאנו שיש הבדל מבחינת התאריכים. שרוב עם ישראל חוגג ביום אחד, וחלק קטן מאוד בירושלים חוגג את זה בתאריך אחר. כאשר בכל אחד בזה של השני כמעט ואין משמעות לה, אפילו על הניסים לא אומרים במקום השני. האם יש לרב איזה הסבר, איך יכול להיות בעצם דבר כזה שחלק מעם ישראל ככה וחלק מעם ישראל ככה?
קודם כל זה לא לגמרי מדויק. יש עוד זמנים לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. אז הגמרא לומדת מזה שיש כמה זמנים, ואנשי הכפרים לפעמים קוראים ביוד א', לפעמים קוראים ביוד יוד ב', תלוי לפי זמן הכניסה. כלומר, כל הימים, לקיים את ימי הפורים האלה. כל הימים האלה הם ימי הפורים. אלא שאת ההלכה למעשה של ימי הפורים חילקו לפי כל מיני קריטריונים, כפי שכתוב בגמרא, במשנה, בגמרא ובהלכה. עכשיו, אני יכול להגיד רעיונות למה זה קורה דווקא בפורים, אבל מלכתחילה כך תוקנה התקנה של פורים, ולאו דווקא ההבדל בין ערי הפרזים לערי הקרחים המוקפות חומה מימי יהושע בן נון ושושן הבירה. הסיבה לזה כתובה במפורש במגילה, מכיוון שבאמת כל ימי, הסיבה זה הדרך הפשט, כל חגיגת הפורים, שמחת הפורים, סעודת פורים, ומשלוח מנות יש לרעהו, זה כנגד, כזיכרון, לזה שהם נחו מאויביהם, ביום אחרי שחישבו האויבים להיפרע מהם. אלא שבשושן המנוחה נדחתה בעוד יום, כי ניתן להם עוד יום להיפרע מאויבים. זה כתוב מפורש במגילה, דבר כזה לא היה בשום מקום, ומכיוון שזה הסיבה לפורים, אז מבין הסיבה היה צריך לתת ביטוי גם לזה שבשושן הבירה ניתן להם עוד יום, זה הפשט. וזה לא דבר יוצא דופן, זה בדיוק כמו שכל החגים האחרים נעשו לזכר מה שבגללו נקבע החג, פה החג נקבע לזכר המנוחה, והמנוחה הייתה שונה בשושן הבירה מאשר בשאר הימים, לא רק שנוסף שם עוד יום מנוחה, אלא יום מנוחה נדחה ביום אחד, אז גם לזה צריך לתת ביטוי. אז למה זה דווקא מוקפות של חומה מיהושע בן נון? הגמרא נותן לזה הסבר, בפני כבודה של ארץ ישראל, לא רצו לקרוך את זה במשהו אחר, אבל להזכיר את זה רצו. הייתי אומר סברה, וזה כמובן הרבה 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 פחות משמעותי ממה שאמרתי עד עכשיו, שזה הפשט במגילה, שפורים זה זמן שבו קיבלו את התורה מאהבה. מכיוון שבו, זה זמן שבו קיבלו את התורה מאהבה, אז ברגע שמקבלים את התורה מיראה, אז זה כבר תלוי במי שמטיל את היראה. ומי שמטיל את היראה הוא אחד על כולם. ברגע שמקבלים את התורה מאהבה, את התורה קיבלו מאהבה כל אחד בליבו הוא. אז לכן יש את ההבדל הזה, וזה שההבדל התחלק בפרטים פה שאמרנו קודם, זה בגלל מה שאמרתי לפני כן. בסדר? ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
רציתי לדבר על עניין
רגע, מה זה נקרא לדבר? בוא, אנחנו לא מדברים פה. אם יש שאלה, אני מוכן להתייחס. לדבר, יש תוכניות של שיחות עם מאזינים, זה לא אנחנו.
לא, לא, זה לא שיחה. אני רק רוצה להבליט משהו.
לא, לא, לא. הנושא של גיוס מישיבות דובר פה הרבה מעבר לפרופורציה שלו. לא צריך לדבר על זה בכלל. כמה שמדבר על זה פחות, זה יותר טוב. ואנחנו תוכנית של שאלות ותשובות. אני לא יכול לעשות לאחד ככה ולאחד ככה.
לא, השאלה שלי... פשוטה, למה האנשים, הרבנים, גבולי תורה, לא יוצאים באמת בהבלטת ההשתמטות של אותם מיליוני מחללי שבת.
עכשיו אתה שואל טוב, אז בואי נגיד לך למה. קודם כל הרב נויר של צועק את זה כל הזמן, חוץ מזה כשם שמצווה לומר דברים הנשמעים כך מצווה לא לומר דברים שאינם נשמעים, גם אני לא צועק את זה ברחובות, אני רק מגיב כששואלים אותי, וחוץ מזה אני לא יודע אם זה הזמן שאנחנו צריכים לקטרג על עם ישראל, לכן גם אני עושה את זה כמה שפחות.
זה רק יתרוג, זה התעוררות לעם ישראל.
ההתעוררות שלנו צריכה להיות על עצמנו. לא, אנחנו לא צריכים להתעורר להקות על הלב של השני. אנחנו יודעים שזה לא בסדר.
אני בן שאנחנו לא עושים את העבודה
הנכונה. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. קודם כל יש לנו בינינו בין עצמנו.
הייתה שואה לכל עם ישראל, לא הבדילו בין.
נכון, אבל אני לא חושב שגדולי תורה זקוקים לעצות שלנו, ואני חושב שגדולי תורה מתמקדים במה שאנחנו צריכים לתקן בתוכנו יותר, ואחר כך נצא.
מה שיוצא שאנחנו עוסקים בתורה ולא יודעים לאן אנו פועים, מה? להקות בנו ולשתוק וכל הזמן לקבל עוד...
אנחנו לא צריכים, בנושא של להקות בנו ולשתוק, הדרך שלנו לא לשתוק זה לחזק את עצמנו, שלא נתפעל מהם, הרי מה שאנחנו נחזיר להם זה לא מעלה ולא מוריד, אף אחד לא שומע, אף אחד לא מתפעל ממה שאנחנו אומרים, אז כשם שמצווה לומר דברים נשמעים, כך מצווה לא לומר דברים שאינם נשמעים. אנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו, ומה שאנחנו מדברים כלפי חוץ, אין לזה שום ערך ושום תועלת. ודאי לא בצורה פומבית. אחד על אחד זה משהו אחר. תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב, מבורך.
ישר כוח גדול על הדברים הבהירים והברורים, תשובות קולעות.
ברוכים תהיו.
רציתי לדבר על הנושא הזה של...
שוב אני שואל, מה זה נקרא לדבר? אם יש שאלות, אנחנו נשמח.
אני שואל, למה? כי פעם הרב גם התייחס לנושא הזה, אז אני רוצה לשאול את הרב, על העניין הזה של... לאור מה שכתוב בגמרא במסכת שבת, שדפנו נשם, שהקב' הוא העיד, שהם לא היו חוזרים בתשובה, אבל בכל זאת מתעדדים מצחה. לפניך גלוי. אז אני שואל למה אנחנו לא נכנסים גם לרדיו החרדי החילוני והטלוויזיה. פעם הרב אמר שהוא הפסיק ללכת בגלל שיגידו רבם ניצחו, כאילו הם מתכננים, אבל ידוע שחוכמת, אומר הגר"א, שחוכמת התורה היא פי שבע ידות יותר, ובתחבולות תעשה לך מלחמה. אפשר להציף שם את יסודות העניין, כי הם ערב, הם מדברים, ושם יש לנו מיליונים של האחים שלנו.
צריך להבין דבר אחד. צריך להבין דבר אחד. אתה לא יכול בזמן המלחמה, כשנגמרים לך פגזים, לצעוק מעבר לגבול, אחמד, אולי תשאיר לי פגז. צריך לצאת מהדמיון הנאיבי הזה. התקשורת היא מגויסת, היא לא אובייקטיבית, והם יודעים איך לעשות את זה. גם אם ייתנו לאדם שלנו לדבר בשקט, הם מעמידים 70 קודם ו-70 אחר כך, ומה שיצא זה שנתנו להם לדבר והם לא שכנעו. לכן, אני הבנתי, אבל לכן, אם מישהו שואל אותי, אני הייתי מציע לכל החרדים ולכל הדתיים ולכל הימנים ולכל מי שריח מסורת נודף משפחו, לא ללכת בשום אופן לדבר שם. ולכל אלה שהולכים איתם עצמם, כל מיני כאלה שהולכים ומתגמגמים שם על אחת כמה וכמה.
כן, אבל הרב, למשל, הרב לא התגמגם שם, והרב גם יודע אני, את זה בתחבולות.
אז זה עוד יותר גרוע. אז זה עוד יותר גרוע. למה? כי הם יגידו, הנה, הבאנו מישהו שמדבר טוב, הוא לא שכנע. אין לך, אבל... אי אפשר, אין לך אדם שמצליח בדברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם תחילה. אני לא ויתרתי על שום כישלון. וכל מה שאתה אומר, גם אני חשבתי. ואני מודיח לכל מי ששומע אותי, אל תלכו. אל תלכו לשם. זה רק נזקים גורם, שום תועלת לו.
אבל הרב, אני אבל אפשר בתחבולות כאילו לעשות...
זאת התחבולה. זאת התחבולה. זאת התחבולה שצריך לנקוט בה.
כי הם טוענים את זה
בפרק. אבל אני שמעתי, אני רק לא מסכים.
אבל הרב, אני למשל עליתי לאיזה רדיו, ואמרתי להם, בתור מאזין, אמרתי להם שזה שקר גמור, ה-DNA של כל חרדי זה לתרום, רק לא מאפשרים לנו.
אנחנו, אני, אם הייתם שואלים אותי לפניכם, הייתי מונע אתכם מלעלות. ברגע שאף אחד לא יעלה, אז אולי יהיו שניים, שלושה אנשים בציבור שיבינו יותר טוב שזה מחור. שהעסק מחור.
אז כשהרב שח אמר דברים ברורים, ואמר אתם אוכלים שפנים וזה, אז...
כשאנחנו נהיה הרב שח, ויהיה לנו, את הבמה כמו שהייתה לא, אז נדבר אחרת. תודה רבה.
תודה רבה.
כל טוב. הפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
חזרנו מספר הטלפון של 03-593-93, ערב טוב.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום, כן.
אני הולך אחרי שמשמדך. רציתי לשאול, ביהדות בא שואל, מי שיש לו כסף, תורם לכל העולם, לכל המוזור ארגוני, להיות שותף, לזכור לגנד במקום הכי טוב. הוא שואל את זה, והוא מתרץ, שמי שאין לו כסף, הוא צריך להיות רגוע. יש לו מחשבה טובה כמעשה. הוא חושב, אם היה לו הרבה כסף, כאילו תרם לכל המזור, בנה בית הכנסת. השאלה שלי, אם לפי התירוץ הזה, אפשר לחשוב על כל דבר. דבר אחד שיש לו שדות, מקיים שמיטה. אחד שיש לו שדות, מקיים פיה. לכל העולם, לכל המצוות האלה. האם יכול גם כן לחשוב על זה? אז אם יהיה לו שדות, נתן פיה וכל המצוות?
אני אתן, זו שאלה יפה, אני אתן על זה משל. רב חיים מוולוז'ין אומר, בנפש החיים שער ב' שהוא מדבר על התפילה, למה אדם מתפלל רפאינו? הרי אדם יודע שכל צער שמגיע אליו זה כדי לזכך אותו, אז זה לטובתו. זה דומה לאדם שצריך לעבור ניתוח והוא מזמין ניתוח ומשלם עליו כבר בקופה של השרפ $100,000, ואז הוא בא לפני הרופא ואומר לו, אדוני רופא, הוא לא יתוותר לי על הניתוח. אתה יודע שאתה צריך את זה. אומר רב חיים וולוז'ין ככה, אדם אמור לכוון ברכת רפאינו, כך, כמה שכשאדם ישראל מצטער, שכינה מצטערת איתו, אז הוא אומר, אני בעצמי יודע שהייסורים הם לטובתי, אבל אני מוכן לוותר עליהם, כי אני לא רוצה שהשכינה לא תצטער. מוסיף רוחם וולוז'ין ואומר, אבל חס ושלום שאדם לא יכוון כך, אם הוא לא באמת נמצא שם, אם הוא לא באמת מרגיש ככה, כי אין בעיה לחשוב ככה. אבל צריך להרגיש ככה. זה לא בגלל שאני יודע שכך צריך לחשוב, אני אחשוב. אלא זה צריך לבוא מבפנים. אותו דבר גם לגבי מה שאתה אומר. אדם צריך באמת להיות שם, כדי שבאמת באמת זה יחשב לו, כאילו הוא עשה את זה. דוגמה לדבר, רב לוי יצחק מרדיצ'ב, היה זה שהביא את החסידות להונגריה. הוא זה שגילה את הרבי מקלב שהיה ילד קטן. הוא הגיע שם לאזור, והוא עבר בשדה מרעה גדול, וראה שם ילד קטן רואה אווזים. זה היה ילד קטן בן 8, בן 9, בן לאימא אלמנה. לא היה לה כסף לשלוח אותו למלמד. לא היה לה מה לאכול. אז הילד היה לוקח אווזים מכל אלה שהיה להם אווזים, וכל אחד הם שלם לו כמה פרוטות, והוא היה רואה את האווזים, ומזה האימא הייתה מתפרנסת. הילד לא ראה שמישהו מקשיב לו, ועמד ואמר, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך כל כך. אין לי מה לתת לך, אבל אני כל כך אוהב אותך, אבל תדע לך, אם יהיה לך פעם אווזים, אני, או אם היה לך אווזים, אני הייתי רואה אותם בחינם בשבילך. רבי יצחק ברדיצ'ב ששמע את זה, והראה שהילד אומר את זה מתוך ליבו, אז הוא שביקשה את הילד, איפה אתה גר, לקח אותו לאמא שלו, הוא שאל אותה, תגידי, כמה את מרוויחה בשנה מה... עבודה של הילד. היא אמרה לו, אז הוא נתן לה כפול, אמרה, תתני לי את הילד איתי. אני אקח אותו, אני אלמד אותו, אני אטפל בו. וכך גדל רבי יצחק אייזיק טויב, הרבי מקלב. וזהו, אדם באמת, מה שאתה אומר, זה לא דבר, זה לא צריך ראייה לזה יותר ממה שכתוב, שכל מי שעלתה בליבו לעשות מצווה, ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, אבל זה בתנאי שהוא נאנס ולא עשה, שבאמת רק האונס גרם לו שלא יעשה, אבל הוא באמת היה, באמת הוא היה עושה את זה, הקדוש ברוך הוא יודע שהוא באמת היה עושה את זה, ולא איזו אמירה מן השפה ולחוץ, או אמירה בליבו מן השפה ולחוץ.
טוב, אבל
עכשיו יש
עוד שאלה קטנה, לגבי הגוי שרצה להתגייר, שהלך לשמי, הוא אמר, הוא רוצה ללמוד כל התורה כולה, אי אפשר, עיף אותו. בא להילל, אמר, בסדר, אתה רוצה? אין שום בעיה. רק מה שאתה אולף שעשו לך, אל תעשה, לא עבדת לך כמוך. כן, אולי זה אותו דבר. השאלה היא ככה, והוא, יש לי מקרה שהוא למד כל התורה, הגוי נרגע, הילל אמר לו, עבדת לך כמוך, כאילו למדת את התורה כולה, והגוי נרגע, כאילו למדתי את התורה. מה הפשט? הוא באמת למד כל התורה?
ממש ממש לא, זה ממש ממש לא. הילל לא אמר לו את זה. הילל אמר לו בדיוק מה ששמע אמר לו, הוא גם העיף אותו מכל המדרגות, רק הוא עשה את זה בצורה שהוא יוכל לקבל את זה יותר. הוא אמר לו, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, מה דסני הלך לחברך לא תעביד, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זה כל התורה כולה, ואידך פירוש הזיל גמור, זה החלק העיקרי בדבריו, השאר זה הפירוש, מהמשפט הזה לא יצא לך כלום, אם אתה לא תלך ותלמד את כל השאר, אז אתה לא תוכל לקיים את זה. אז הוא למעשה אמר לו בדיוק מה ששם אמר, שאי אפשר בלי ללמוד ביסודיות את כל התורה כולה. אמר לי פעם בחור אחד, שהוא פגש איזה אדם חילוני, ומה שאמר לו שהוא מוכן לשמוע הוכחות על מציאות האלוקים, על אמיתות התורה, בשתי דקות. מה להגיד לו? אמרת לו, תגיד לו שלא צריך שתי דקות, מספיק שתי מילים. שאל אותי, מה עם המילים? אמרת לו, אני לא אגיד לך. הוא אומר לי, למה? אמרת לו, כי אתה לא תגיד לו. אם תבטיח לי שתגיד לו את שתי המילים, אני אגיד לך. הטיפש הזה הבטיח לי שהוא יגיד את שתי המילים, ומיד התחרט על זה שהוא הבטיח. כי אחרי שהוא הבטיח לי שהוא יגיד את שתי המילים, אמרתי לו, תגיד לו שילך לעזאזל. שאם בן אדם מוכן להקדיש שתי דקות לדבר שכל החיים תלויים בו, אז אין לי שום עניין לדבר איתו גם, כי זה מה שהילל אמר לו, ואידך פירושה זיל גמור. בסדר?
טוב, תודה רבה, כמו שזכין להרבה ניסי נפלאות, נזכה להרבה ניסי נפלאות, יבוא הגולה במהרה ומאמן. אני לא שום צה לקדוש, או שמחה לקדוש, כל כולם ישראל. תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב הרב, השם ישמור לך, חיים טובים, בשורות טובות.
ערב טוב, גם אתם.
אני אומר ששנים, שנים על גבי שנים, יורדים על הדת, על הדתיים, על החרדים. יש לי רעיון. הרי אני, יש לי בנים שגרים בבני ברק, שאומרים השם ישמור אותם. כל חנות שלישית זה אוכל בבני ברק, אז אנחנו הדתיים משלמים את המעם הכי, הכי גבוה במדינה. זה כל משפחה בן פורת יוסף. 10-15 ילדים, זה מעם על החלב, מעם על הלחם, מעם על הבגדים, על כל דבר מעם. אז כמה כסף נכנס למדינה ועוד יורדים עלינו ומתעללים בנו, מתעללים בדת, מתעללים בדתיים החרדים.
אז קודם כל אני רוצה לחדש לך, אף אחד לא יורד עלינו, אף אחד לא מתעלל בנו, זה הכל וירטואלי, הכל בתקשורת, הדרך הכי טובה לפתור את העניין, זה פשוט לסגור את הכל.
אני שמעתי, אני קודם כל נהנה לשמוע את הרב התוכניות שלו, באמת אני נהנה.
אני הבנתי את השאלה, בוא נענה עליה, אנחנו פשוט מקצרים.
לא, רעיון קטן, אם אפשר שמישהו ירים את הכפפה וכל הדתיים החרדים יתאחדו ויוכלו רק ביצים, לחם ומים, אז משביטים את הכלכלה במדינה,
זה לא מעשי, זה לא מעשי. רגע, השאלה הייתה טובה, הרעיון ממש ממש לא מעשי, אבל ממש לא מעשי, ואין שום סיבה שנעשה את זה. אין שום סיבה שאנשים ירעבו בגלל כמה תקשורתנים
שלא... לא ירעבו.
שוב, אנחנו לא תוכנית של רעיונות, אנחנו תוכנית של שאלות ותשובות, ואני מאוד תקיף בזה, כי אני לא יכול להגיד לאחד ככה ולאחד ככה, אז בואו נסדר את העניין. בשנת 1998 כמדומני, לקחתי את כל ספרי התקציב של אותה שנה, ועשיתי, חוץ מתקציב משרד הביטחון שזה לא מוציאים, מישהו הביא לי מהכנסת, ועשיתי עבודה. הוצאתי על זה קלטת, הוצאתי על זה הרצאה נמצאת, שנקראת על השחיטה ועל הסחיטה. והראינו בעליל בדיוק את מה שאתה אומר בצורה מחושבת, ואף אחד לא, ראו את זה אורי החשבון, ואף אחד לא אמר לי שהחשבון לא נכון, בדיוק מי מוגדר כחרדי, וכמה אחוז הכנסות, וכמה אחוז הכנסות ממעם, וכמה אחוז הכנסות ממס הכנסה, וכמה אחוז הכנסות מתמיכות מכל מיני מקומות בעולם וכו'. אז העבודה הזאת נעשתה, ההשפעה שלה הייתה אפס. למה? כי אף אחד לא רוצה לשמוע את הדברים הללו, וזה, ולא בגלל שיש בעיה לכן הם מתלוננים, אלא בגלל שהם רוצים להתלונן הם מתלוננים, ולכן זה לא יעזור כלום. הדבר שני, זה גם לא עושה כלום, שיגידו, שיגידו. אם אני הייתי רוצה לענות להם, אז הייתי אומר, שהיו שואלים אותי, למה אתם גונבים את כספי המדינה? כי ככה אנחנו רוצים. למה אתם לא הולכים לצבא? כי אנחנו לא רוצים. למה אתה לא מקיים מצוות? כי אתה לא רוצה. אז אני לא רוצה. צריך לענות להם בליצנות, כי הם פשוט ליצנים. וצריך להבין שליצנות אחת דוחה אלף תוכחות. וכמה שתגיד להם ברצינות דברים, זה לא יעזור. ולכן אני חוזר בו ממה שאמרתי כמה פעמים, לסגור את הרדיו, לסגור את האינטרנט, לא להיכנס לאתרים שלהם, לא לשמוע, וכל אותה תקשורת חרדית, הכי חרדית שיש, שמייחדת מקומות כדי לצטט אותם ולענות להם, חבל על הזמן. זה הכל. תודה רבה.
שם ישמור לך, חיים טובים, כל
השם. כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב, ואני מתקשר מפריז, וקודם כל עשיתי לדעת הרב על התוכניות הנפלאות.
ברוכים תהיו.
והשאלה שלי היא, אם אומרים שיעקב אבינו למד תורה, אז איך הוא התחתן עם שתי חיות שזה איזו תורה?
השאלה היא לא מדויקת, השאלה צריכה להיות, אם אומרים שאבות קיימו את המצוות לפני נתינתם, לא רק לגבי למד תורה, איך הוא התחתן עם שתי אחיות? זו שאלה מטופלת ושאלה טובה מאוד, ויש על זה כמה תשובות. קודם כל, חיים מוולוז'ין אומר ככה, אנחנו מקיימים מצוות היום בגלל שתי סיבות, והסיבה השנייה היא העיקרית. א', מצוות זה הדרך לקיים את העולם. זה טיפול, זה ספר אורות ההפעלה של העולם. בית, בגלל שזה ציווי של מלך. האבות הקדושים כשהקימו את המצוות, הם קימו את המצוות רק בגלל הסיבה הראשונה, עוד לא היה ציווי של מלך. זה היה בגלל שהם ידעו שזאת הדרך לקיים את העולם. אנחנו היום לא יכולים לבוא ולומר, אני רואה שצריך לקיים את העולם בצורה של לשאת שתי אחיות, כי יש לי גם ציווי של מלך. אבל האבות הקדושים שלא היה ציווי של מלך, ברגע שיעקב אבינו ראה, באותה מידה, באותם כלים שבהם הוא ראה, שזאת הדרך לקיים את העולם. הוא ראה שאצלו הדרך לקיים את העולם זה לשאת שתי אחיות, ואמרם ראה שאצלו הדרך לקיים את העולם זה לשאת את יוחב את דודתו, אז הם עשו את זה. ויחד עם זאת, מכיוון שלעתיד לבוא זה לא יהיה מותר, כשזה, או באופן כללי זה לא מותר, ולעתיד לבוא זה לא יהיה מותר בשום צורה, כי כבר תהיה גם הסיבה השנייה של גזרת מלך, לכן גלגל הקדוש הוא שבארץ ישראל כבר הוא לא יהיה נשוי לשתי אחיות.
יש לי עוד שאלה אם אפשר. פעם קראתי בליקוטי מוהר"ן שאם בן אדם עושה עבירה שזה העניין נגזר בשמיים, אז איך אפשר להגיד דבר כזה? זאת אומרת, זה מוריד את כל ההפשלה בחירה.
עוד פעם, מה כתב רב נחמן עם אדם?
אם אדם עושה עבירה, זאת אומרת שזה ככה רצו בשמיים, נגזר בשמיים שהוא יעשה את הזירה הזאת. נדמה לי שהבנתי ככה, אולי הבנתי נכון.
תראה, המקור לרב נחמן היה באיזשהו מקום קרוב לרב צודק, קרוב לרב עם אישביצה, והיה באמת סביב הנקודה הזאת מאבק גדול מאוד בין גדולי החסידות. צריך להבין דבר אחד. רב חיים מוולוז'ין מדבר על זה בשער ג' בנפש החיים, שיש בחינה של ידיעת השם, של ממלא כל אלמין, שהכל רק אלוקות, ויש בחינה של הבחירה שלנו, של סובב כל אלמין. כשרב נחמן כתב דבר כזה, אם הוא כתב דבר כזה, כמו שאני שומע, אני מניח, אני לא מכיר את הציטוט, אבל אני מניח, אני מכיר את זה מאישביצה. והרב מאישביצה, כשכתב דברים כאלה, הוא כתב את זה מבחינת ידיעת השם. יחד עם זאת, לנו יש בחירה. וזו אותה שאלה, עתיקת יומין, שעוד הרבה לפני החסידות, הרמב״ם טיפל בה, וגדולי עולם טיפלו בה, השאלה שלי, הרב סעדיה גאון טיפל בה, של ידיעה ובחירה. מבחינת הידיעה, רב צודק אומר שבמקום שיש ידיעה אין בחירה, מקום שיש בחירה אין ידיעה, אין, אין, זה כמו, אנחנו חיים בתוך המסגרת הזאת שבה אנחנו מודעים לזה ויודעים לזה שהכל, הדברים הללו שקשורים לטוב, לטוב ורע בבחירתנו ובאחריותנו.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב, בקיצור, אנחנו עם השאלה האחרונה היום.
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום, כן. ערב טוב, אני אשאל בקצרה. שמעתי מהרב כמה פעמים בשיעורים, כמדומני בשלום מהר"ל, שנשים מברכות שעשן כרצונו, מכיוון שהן יותר קרובות לרצונו המקורי של הקדוש ברוך הוא, עפר מן האדמה, אני חושב, זיכוך אחר זיכוך, משהו בסגנון הזה. עכשיו, אני הסתכלתי בלשון של הטור, אני אקריא לך את הלשון.
אל תקריא לי את הלשון, אנחנו פשוט אין לנו זמן, כבר יש לנו חצי דקה. פשוט...
הוא רק אומר שהן מברכות על זה, כיוון שהן כמי שמצדיק עליו את הרעה, את הדין על הרעה. זה הצד השני?
הבנתי, זה לא, זה בסדר, זה, יש גם את הצד הזה, אבל אני לא ציטטתי את מה שאתה אמרת ממהר"ל. ממהר"ל ציטטתי שנשים פטורות מלימוד תורה כי הן יותר קרובות לשנן ולהשקט. הרעיון הזה שאנשים בבחות שעשה לי כרצונו, זה רעיון שאני הוספתי. אז כך שזה לא מהר"ל, ואנחנו בסוף התוכנית סיימנו. תודה רבה לכל אלה שהיו איתנו, תודה רבה לכל הצוות. ערב טוב והמשך שבוע טוב לכולם.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי קולך היא תמיד איתי קול